למרבה המשרה, ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, לתקן אותה ולסעדה, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, קינת השם צבאות תעשה זאת. לא נסביר כל מילה בנביא, אבל מה שהנביא אומר זה שהמלך חזקיהו הולך להיות משהו. הוא יביא שלום אין קץ. מלך שמביא שלום אין קץ, בשפה שלנו קוראים לזה המשיח. כדי לתאר את מעמדו של חזקיהו, הוא אומר למרבה המשרה. אדם שיש לו שלטון מרובה, שלטון חזק. המילה למרבה כתובה בצורה משונה מאוד, זה המקום היחיד בכל התנ"ך שאנחנו מוצאים מם סופית באמצע מילה. למרבה, למד, מם סופית, רש בית ה. דבר לא מקובל. בתלמוד לא קוראים לזה מם סופית, קוראים לזה מם סתומה. והמם הרגילה נקראת מם פתוחה. והתלמוד שואל מדוע כל מם, כן, אמר רבי תנחום דרש בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע מילה פתוח וזה סתום. ואומר, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. ובמילים אחרות, הנביא במקום להגיד למרבה, רצה להגיד רצה להגיד משיח. אבל נתקע לו, משהו עצר אותו. הוא לא יכול היה להגיד על חזקיהו שהוא המשיח. מפני, והוא רצה גם לעשות את סנחריב, גוג ומגוג. מה זה סנחריב? מלך אשור, ראש אימפריה גדולה מאוד. האימפריה הזאת חולשת על כמעט כל העולם התרבותי של העת העתיקה. כלומר, מעצמת על, וממלכת יהודה באותם הימים הייתה חלק מן האימפריה הזאת, ולכן היה חזקיהו מעלה מס. מעלה מס, זה עולה הרבה מאוד כסף לעלות מס. חבל על הישיבות, כל התקציבים הלכו למלך אשור. החליט חזקיהו, מלך יהודה, שהוא לא משלם יותר את המס, מגיע סנחריב וכובש את כל ארץ יהודה. לא רק שכובש את כל ארץ יהודה, הוא גם שם מצור על ירושלים. חזקיהו מלך יהודה נמצא במצוקה נוראה, הולך להתפלל בבית המקדש. ואחרי שהוא גמר להתפלל, הולך הביתה, הולך לישון. כשמתחת לחלונות שלו יש צבא שעומד לפרוץ. אני לא יודע איך אפשר לישון במצב כזה. בסופו של דבר, חזקיהו קם בבוקר, פותח את התריסים, רואה שמלאך השם היכה במחנה אשור, הייתה מגפה, ויש לפניו 185,000 הרוגים. סנחריב עוזב את הארץ ונהרג על ידי בניו בנינווה. ככה הסיפור. אז סנחריב מייצג את המעצמה הגדולה העומדת מול ממלכת ישראל, או ממלכת יהודה אם נדייק, והיה צריך כן לעשות את חזקיהו, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג, אלא, למה זה לא קרה? עמדה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, אומת דוד מלך ישראל, שאמר לפניך כל כך הרבה שירות ותשבחות ולא עשיתו משיח. אגב, יש לי כל הזמן רוח פה, זה חלון שנכנס לי שם, משגע אותי. טוב, לא יודע. טוב, ולא עשיתו, לא נורא, ולא עשיתו משיח. חזקיהו, שעשית לו כל כך הרבה ניסים, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, לכך נסתתם. כלומר, לא נורא, אני מוכן לסבול. מסירות נפש, מה? טוב, בקיצור, מה שקרה, שחזקיהו לא נעשה משיח, בגלל שהוא לא רצה לומר שירה. על מה הוא לא רצה לומר שירה? על זה שממלכת יהודה הגיע לעצמאות מדינית. כיוון שהוא לא רצה לומר הלל על העצמאות שלו, לפיכך נסתתם ולא נהיה משיח. הדבר הזה דורש מאיתנו הבנה מסוימת, מה כל כך, באמת יש פה שאלה כפולה הייתי אומר, מדוע חזקיהו לא רצה לומר הלל? שתיים, למה זה כזה חשוב? עד כדי כך שזה פוסל אותו מלהיות המשיח. אולי נאמר ככה, יש שלושה הסברים אפשריים לסירוב של חזקיהו מלך יהודה, מדוע הוא לא רוצה לומר הלל כשהוא מגיע לעצמאות. הסבר אחד הוא הסבר, כל ההסברים שאני אתן עכשיו הם הסברים שמסתדרים עם הידיעות שיש לנו על חזקיהו מלך יהודה מן המקורות. ההסבר הראשון הוא הסבר דתי. השני הסבר שמאלני והשלישי הסבר לאומי. ושלושתם יש אצל חזקיהו. ההסבר הדתי הוא פשוט מאוד. לפי הגמרא במסכת פסחים, חזקיהו היה יהודי מאוד דתי. ישיבש ממש. נעץ חרב בבית המדרש, ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה, ידקר בחרב הזאת. בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. יותר מזה, עולה מדברי הנביאים עצמם, שבימי חזקיהו, הארץ התמלאה בקוצים, שמיר ושייט. מדוע? כי אנשים הפסיקו לעבוד את האדמה. במה עסקו כל ימיהם? בלימוד התורה. ניתן לומר שחזקיהו מלך יהודה יש לו מדיניות מיוחדת, את כל התקציבים הממשלתיים הוא מעביר לרשת חינוך ולישיבות. זה מה שחשוב לו. ואולי זה גם בשביל זה שהוא הפסיק לשלם את המס, בגלל שהוא התחיל לחשוב שכדאי את הכסף הזה להעביר ללימוד תורה. ויום אחד אומר לו ישעיהו הנביא, אתה יודע, אדוני המלך, צריך להגיד הלל. למה? אומר, הגענו לעצמאות. מה? זה פוליטי. זה לא תורה. פוליטיקה איננה מעניינת אותנו. נכון, הקדוש ברוך הוא עשה, זה באמת נכון. אבל זה לא בעל ערך של קדושה. עד כדי לתקן אמירת הלל על מעשה פוליטי, אני לא אומר הלל. עד כאן ההסבר הדתי, התואם את מה שאנחנו יודעים על חזקיהו מלך יהודה. ההסבר השני, האפשרי, הוא ההסבר השמאלני, והוא שמצאנו שחזקיהו מלך יהודה יש לו נטייה, כפי שמובא בגמרא במסכת ברכות, יש לו נטייה לעשות חשבונות של מעלה. הרי ישעיהו הנביא אומר לו, הנך מת ולא תחיה, מדוע אתה תמות? כי אתה מסרב לקיים מצווה של פריה וריביה. לא רוצה להתחתן, לא רוצה להביא ילדים, מה זה צריך להיות? הלכה בשולחן ערוך, אתה צריך להביא ילדים. אמר חזקיהו, ואני ראיתי ברוח הקודש שהילדים שיוולדו יהיו רשעים. אמר לו חזקיהו, אמר לו ישעיהו, בעדי קו שדרך המנה למלאך, הוא אמר, אל תתעסק במה שהקדוש הוא הסתיר, מה די פקדת עבד. מה שאתה נצטוות עליך לעשות. כלומר, אל תעשה חשבונות של מעלה. מכן אנחנו רואים שיש לחזקיהו עניין וחשבונות של מעלה. בואו נחזור לחשבונות של מעלה בתחום אחר. ההלל הראשון שנאמר בהיסטוריה זה בשירת הים, כשהקדוש ברוך הוא הטביע את המצרים בים, ואז ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, גמרא במסכת מגילה. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? כלומר, המלאכים, הקדוש ברוך הוא גוער בהם. אל תאמרו שירה, יש לי צער. מעשה ידיי טובים בים. האם הקדוש ברוך הוא בא בטענות כאלה על שירת הים של בני ישראל? ודאי שלא. בני ישראל, לא רק שהם צריכים להגיד שירת הים, אם הם לא יאמרו שירת הים, הם פושעים. מה, הקדוש ברוך הוא הציל אתכם ואתם לא מודים? אבל מלאכים זה לא עניינם. המלאכים לא היו בסכנה, המצרים לא רדפו אחרי המלאכים, אז הם לא צריכים להתערב. אתם אל תתערבו. במילים אחרות, הגמרא מבינה שיש גם בשעה של הצלה גדולה לעם ישראל, יש צער למעלה, יש שמאלנות שמימית, שמרחמת על אויבי האומה, וזה בצדק. חזקיהו מלך יהודה קם בבוקר, פותח את התריסים, מה הוא רואה? 185 אלף גוויות.
וואו.
אומר לו ישעיהו, תגיד הלל. אני לא יכול. מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא מתו. איך אני יכול להגיד הלל? עד כאן הטענה השמאלנית האפשרית של חזקיהו מלך יהודה. ההסבר השלישי הוא הסבר לאומי. כידוע לנו, בימיו של חזקיהו מלך יהודה התרחש האסון הכבד הגדול ביותר של העם היהודי בבית ראשון, בימי בית ראשון. מה היה? גלות עשרת השבטים. מלך אשור אמנם לא הצליח להחריב את ממלכת יהודה, אבל הוא הצליח להחריב את ממלכת ישראל. ומה הוא עשה על האוכלוסייה? הגלה אותם. אומר חזקיהו, בזמן כזה שמוציאים יהודים מבתיהם, מבטלים את כל ההתיישבות, הורסים בתים של עם ישראל, לוקחים אותם למקומות שלך תדע איך יטפלו בהם ואיזה קרבילות הם יקבלו, אני לא מסוגל להגיד הלל. נכון, ניצלנו, אבל אתה רואה איזה צרות יש? בעצם, יש לנו שלוש סיבות טובות לא לומר הלל על עצמאות. סיבות דתיות, סיבות שמאלניות וסיבות לאומיות. מה הקדוש ברוך הוא חושב על זה? שהוא היה צריך להגיד עלינו. וזאת למה? כי אתה מלך ישראל, מלך ישראל עושה חשבונות של העם שלו. יותר מזה, יש כאן חזרה על כל הטעויות של ההיסטוריה. אני אגיד את זה בקצרה. דבר אחד, הרי המשיח כמפורסם, נגיד בספרות העממית, מה זה המשיח? זה מי שפותר את כל הבית. יבוא משיח יהיה בסדר, נכון? אז זאת אומרת המשיח בא לפתור בעיות. את כל הבעיות. מתי התחילו הבעיות? מתי זה התחיל? חטא אדם הראשון. אמת. חטא אדם הראשון זה התחלת כל הבעיות. מה היה החטא השני של אדם הראשון? כפר בטובה. מה יותר חמור? חטא ראשון שאדם חוטא או חטא שני שאדם חוטא? שני. יוצא שכל הבעיות של כל ההיסטוריה התחילו מכפייה, כפיות טובה. אז מה התיקון? הכרת טובה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות המשיח, המבחן שלך זה המסוגלות להכרת הטובה. עכשיו, זה לא סתם, זה לא בגלל שבאופן מקרי אדם הראשון כפר בטובה. זה משהו מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא כמפורסם יכול לעשות כל דבר, נכון? למשל, אם אני רעב, מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות? שאני אשבע. נכון? מה זה בשבילו לעשות אותי שבע? הוא אמר ויהי. אני לא צריך לאכול בשביל זה. מספיק שהקדוש ברוך הוא יחליט שאני אהיה שבע, אני שבע. יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. להגיד לו תודה. אמירת התודה היא הדבר היחיד שבו הנברא הוא באמת עומד על רגליו. עכשיו, מכיוון שהתכלית של בריאה, בריאת העולם, לברום מישהו, זה להעמיד מישהו מחוץ לאלוהות, היכולת, ברגע שאדם מגלה את היכולת שלו להגיד תודה, הוא בעצם בזה הצליח את הבריאה. ולכן, אם הוא לא מסוגל להגיד תודה, אז הוא בעצם מבטל את ערך הבריאה. בעצם נכשל הכל. לכן זה לא במקרה, שהמבחן הוא ביכולת להגיד תודה. עכשיו, שמה תגידו לי, אבל זה באמת מוזר שאדם לא אומר תודה. האמת היא, מתי זה מתבקש שאדם יגיד תודה? תארו לעצמכם, מישהו גנב לי את הארנק, אני עכשיו באמצע הלילה, באיזה מקום מרוחק, יש רק עכשיו אוטובוס אחרון, ואין לי איך לעלות על האוטובוס הזה, אין לי כסף. גנבו לי, אני במצוקה נוראה. מישהו רואה את המצוקה שלי, אומר, קח כסף, תעלה. מה, אני לא אגיד לו תודה? מובן מאליו, לא? יותר מזה, אני עם ישראל על ים סוף. יש ים גואש ורועש. מאחורה יש צבא מאיים, מימין ומשמאל יש נחשים ועקרבים במדבר צייה וצל מוות. אני במצוקה איומה. ואז שפילברג פותח את הים. משה פותח את הים, ואז אני עובר. אני יכול לא להגיד תודה? ברור שאני אגיד תודה. אז אין פה זכות. זה לא מעלה לומר תודה במצבים כאלה. מתי זאת מעלה? זאת מעלה כאשר אני יכול לחשוב שלא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. וכאן המבחן האמיתי של אמירת התודה. מתי אני יכול לחשוב דבר כזה? למשל, כשהגאולה נעשית בדרכים טבעיות. ואז, כמפורסם, יש שתי אפשרויות להיות כופר. יש כפירה מסיבות חילוניות, ויש כפירה מסיבות דתיות. הכפירה החילונית אומרת כך, חבר, ברור למעלה מכל ספק, שלא האל הוא זה שהקים את המדינה, הקים הפלמח. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת, נו באמת, אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה את המדינה הזאת? זה איזה פלמח. זו כפירה ממוטיבציה דתית. אבל זה בעצם אותו הדבר. ידוע, ככה מלמדים, בבתי מדרש, שהקדוש ברוך הוא, הוא הבוס הגדול. הוא מנהל את כל ההיסטוריה כולה. חוץ מהבי ירתשח, ששם הוא לא היה. זה הוא שכח. הוא השאיר איזה בועה אוטונומית לבן גוריון. כל השאר הוא מנהל מתחילה והצוף, אבל שם זה לא שלו. ברור שהמבחן, אבל צריך להבין למה באמת עם ישראל לא כל כך רוצה. אז זה פעם, אני זוכר, ביום יש הגאולה נעשתה על ידי חילונים. אני זוכר פעם הייתי אצל הרב צבי יהודה קוק, הגיע תלמיד חכם מארצות הברית, והוא אמר לרב צבי יהודה, יש אומרים שלא יכולה לבוא גאולה על ידי חילונים. ענה לו הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. כלומר, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, איך הוא גואל? הקדוש ברוך הוא רצה לגאול על ידי בן גוריון, אז הוא לא שאל אותך. מה זה קשור לעניין? ברור. לכן, יש פה באמת מבחן, במיוחד שכפי שאמרנו, הגאולה נעשית על ידי הטבע, ולכן אנחנו לא מבינים תמיד שבעצם אמירת ההלל ביום העצמאות היא תיקון העולם כולו. במובן הזה, זה ההצלחה של הלוח העברי וההצלחה של ההיסטוריה בכלל. אני אגיד לכם בקצרה, כי אני רוצה להגיע לנושא של אמירת ההלל בלילה, שעל זה ביקש ממני הרב איתן להתייחס במיוחד. יש יום, מה היום הקדוש ביותר בלוח העברי? אתה יודע? מה היום הקדוש ביותר בלוח העברי? מה פתאום? שבת? הרי מי שמחלל שבת חייב סקילה או קרת, חמור מאוד. מי שמחלל יום הכיפורים חייב רק קרת, לא סקילה. לא סוקלים מי שמחלל יום הכיפורים. יום הכיפורים, יש סוגיה על זה במסכת מגילה, מחלוקת רבי נחוניה בן הקנה וחכמים, אבל להלכה אנחנו פוסקים ששבת חמור מיום הכיפורים. ביום שבת, מה מותר לעשות? כלום. הכל אסור. למה? שבת זה מציין את העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מי עזר לו? אף אחד. אף אחד, אז הקדוש ברוך הוא עובד לבד. אז אני מסתלק, אני מפסיק להתקיים כאדם, לא עושה מלאכה. אז ככה אני יכול לקלוט את קדושת השבת. ימים טובים שבתורה, מה, הם זכר למה? ליציאת מצרים. בכל התפילות של כל הימים הטובים, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. מי עשה את יציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא בלבד? מה עם הרגליים שלנו? לא התחלנו ללכת? הלכנו. אם לא היינו הולכים, לא היה פסח. זאת אומרת, הייתה לנו שותפות כלשהי. 5% נעשו על ידי האדם. ולכן, מותר לבשל ביום טוב. אתה קולט את אותה הקדושה, אבל אתה גם נותן מקום לביטוי העצמי שלך. אתה מבשל ומוציא מרשות לרשות. מבחינה היסטורית, מה קרה אחר כך? היה... איזה חג בא אחרי זה? אה? פורים, פורים, נכון? פורים. מי עשה את העבודה בפורים? אה? הקדוש ברוך הוא עשה 5% מאחורי הקלעים, 95% מרדכי ואסתר והיהודים שכיסחו את הצורה לעמלקים. נכון? איזה מלאכות אסורות בפורים? נהגו לא לנטוע ולא לבנות בתים. זה הכל. 5% אנחנו עושים. למה דווקא שני אלה? כי זה מה ששייך לארץ ישראל, וזה היה נס של חוץ לארץ. אז לכן לא כך מתלהבים בלבנות בתים ולנטוע עצים בחוץ לארץ. אז 95% על ידי האדם, לכן 95% מן המלאכות מותרות. מה בא אחרי פורים? חנוכה. מי עשה את העבודה? מה? המכבים. כן? החשמונאים, הם נלחמו. חוץ מדבר אחד שהם לא עשו בעצמם. נס פך השמן. זה אומנם אחוז קטן, אבל בכל זאת. איזה מלאכות אסורות בחנוכה? בזמן ההדלקה, מי לא עושה מלאכה? נשים. למה? נשים לא עושות מלחמה. אין דרכה של אישה לעשות מלחמה, אומרת הגמרא. ולכן, דווקא אצל הנשים, נגיד, המעורבות האלוהית בולטת יותר. לכן הן נוהגות שבזמן הדלקת הנרות, שזה זכר לנס פך השמן, לא עושים מלאכה. אבל כל השאר מותר. יום העצמאות, מי עשה את העבודה? היה לגמרי דרך הטבע. 100% האדם ו-100% הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדושה של השבת, שעברה דרך יום טוב, דרך פורים, דרך חנוכה, הגיעה לעצמאות. ולכן זה בא על ידי חוצפה, דעקבתא דמשיחא. מה זה חוצפה דעקבתא דמשיחא? למה בזמן הגאולה יש חוצפה? כי זה הביטוי העצמי של כנסת ישראל. חוצפה זה שאני לא זקוק לסמכות. כן? איך אומרת הגמרא? חוצפה מלכותה בלטגה. זה מלכות ללא כתר. מישהו שלא ימליכו אותו והוא נוהג, מתנהג כמלך. חוצפה של בן גוריון שאומר, אנו מכריזים בזאת. כן? זאת אומרת שבזה הגענו אל התכלית של הבריאה. לא יוצא שאני צדקתי כשאמרתי שאנחנו מתקרבים ליום החשוב ביותר בשנה. הקדוש ביותר זה השבת, החשוב ביותר יום העצמאות. אני חושב שאם כן הדברים... ברורים לחלוטין, מתוך כך אנחנו יכולים להגיע לשאלה, כלומר, השאלה למה צריך להגיד הלב, אם כן, דבר פשוט הוא מובן מאליו, אני לא חושב שאפילו צריך לחזור על הגמרא במסכת פסחים, דרך קופיות זין עמוד א', שאומרת שהנביאים תקנו שכל פעם שנגלים אומרים הלב. רש"י, כגון חנוכה. ככה רש"י כותב, שחור על גבי לבן, אפשר למחוק את רש"י. אבל היום הכל כבר עובר ברשתות. אז גם אם יחקו את רש"י, אפילו מכל השסים, המודפסים, זה יישאר ברשתות. לכן, אין לנו ברירה, אנחנו נכנעים בפני הרבנות הראשית, שמקיימת את תקנתה של כנסת, של תקנתם של הנביאים, שאומרת שכל פעם שנגלים, צריך להגיד הלל. נכון? מה זה להיגאל? לצאת מעבדות לחירות. אם כן, הדבר הוא פשוט ומובן מאליו, זה גמרא מפורשת מסכת מגילה דף י"ד, מעבדות לחירות אמרינן שירה. כלומר, כשיוצאים מעבדות לחירות, אומרים שירה, שירה כוונה להלל. עכשיו, מתוך כך עולה השאלה על ההלל שהרבנות הראשית תקנה לומר אותו בברכה בליל יום העצמאות. אז קודם כל, מאיפה הרבנות הראשית לקחה את זה שצריך להגיד הלל בלילה? כמובן, מה? אנחנו נתייחס בסוף הדברים לטקסט המדויק של התקנה של הרבנות הראשית. אני לא אומר שום דבר שלא תוקן במפורש על ידי מועצת הרבנות הראשית בישיבתה החוקית לחלוטין. קודם כל נתחיל מדברי המהרש"א. יש מהרש"א במסכת מגילה. במסכת מגילה יש דיון לגבי מגילת אסתר. באיזה שעה של היום קוראים את המגילה? המשנה אומרת, כל היום קשר לאמירת ההלל ולקריאת המגילה. הכוונה היום, ולא הלילה. יש רק בעיה אחת, שאנחנו קוראים את מגילת אסתר בלילה. מאיפה זה בא? זה בא מתקנה שאחרי המשנה, רבי יהושע בן לוי, לפי התוספתא, הוא זה שתיקן מגילת אסתר בלילה. הגמרא אומרת, למה לא אומרים הלל בפורים? יש שלוש תשובות. אחת התשובות זה בגלל שהמגילה היא במקום הלל. לפי הדעה הזאת, אומר המהרש"א, מכאן להלל בליל פסח. כי אם קוראים את המגילה בלילה, אז גם אם היו קוראים את ההלל, היו מתקנים אותו בלילה. דבר פשוט. כלומר, על גאולה צריך להגיד הלל בלילה. לפי זה עושה לשאלה, אז למה לא אומרים הלל בליל חנוכה? אם אתה אומר שכל פעם שאומרים שיש גאולה, תגיד הלל גם בלילה. אז תגיד גם בחנוכה. יש לי על זה תשובה? זה לדעתי לא כל כך חשוב, ואני אגיד לכם גם למה. זה לא כל כך חשוב. מה התשובה שלי? בגלל שמרן החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, חולק על המהרש"א. אומר החידה, אם באמת היו אומרים, היו מתקנים הלל בפורים, אז לא היו אומרים אותו בלילה, רק ביום. אבל כיוון שתקנו מגילה, אפשר גם בלילה. כך אומר מרן החידה, זה לא כל כך פשוט, מניין לו הדבר הזה. אבל דבר אחד ברור, ההלל של ליל פסח, צריך לברר על מה הוא בא. הגאון מבילנה, בביאורו לשולחן ערוך, אומר מפורש שההלל בפסח זה על הגאולה. וכן הרב יצחק קוטנר, ועוד הרבה מאוד מקורות, מובן גם, בין היתר גם הרב עובדיה יוסף, שההלל של ליל פסח הוא על הגאולה. מדוע אני אומר את זה? למה אני צריך להגיד את זה? זה מובן מאליו, לא? זה המשנה, זה הברייתא במסכת פסחים, שההלל נאמר על גאולה. אני אגיד לכם למה. יש מי שכתב שאני לא צודק. בגלל שההלל של ליל פסח הוא על הקורבן. טוב, אני לא מבין. למה יש קורבן בכלל? על מה? על מה יש הלל? על הגאולה, כמו הקורבן, על הגאולה. אז אם נגיד שההלל בא עם הקורבן, בגלל שהקורבן הוא על הגאולה. אבל יותר מזה, ממתי מצאנו שאומרים הלל בגלל קיום מצווה? למה אין הלל עם תפילין? כל פעם שאני מניח תפילין, אני אגיד הלל, כי אני מקיים מצוות תפילין. לא מובן. כל זה נבנה על בסיס של אי-הבנה של ברייתא מפורשת במסכת סוכה. לא, מסכת פסחים. שם נאמר, הלל זה מי אמרו, אומרת הגמרא, שיוצאי מצרים כבר אמרו הלל, אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם ונוטלים לולביהם ולא אומרים הלל? ככה הברייתא אומרת. אז מכאן אתה לומד שאמירת ההלל זה בגלל הקורבן. נכון? קושיה טובה? הבל וריק. שום דבר. פשוט מאוד. לגבי קורבן פסח, כמה מצוות אני מקיים כשאני עושה קורבן פסח? שתיים. מצוות שחיטת הפסח. שתיים, מצוות אכילת הפסח. מה? לא, נדבר על הקורבן. לא נדבר על מצה ומרור. מצה ומרור זה עוד מצוות. יש מצווה של על מצות ומרורים יאכלו. אני מדבר על הבשר, בשר הכבש. כשאני שוחט, אני מקיים מצווה של ושחטו אותו. כשאני אוכל, אני מקיים מצוות ואכלו את הבשר. בסדר? על מה אומרת הברייתא שאפשר שישראל לא יאמרו הלל על מה? על השחיטה. אבל ההלל הנאמר באכילה, הוא עצמאי לעומת זה. והראיה, שבאמת, בזמן שהיו שוחטים את הפסח, היו אומרים הלל. מי היה אומר הלל? רק אלה שבעזרה. אבל אלה שמחוץ לעזרה, לא. מה שאין כן, אמירת ההלל בליל פסח, נאמרת, בין שיש קורבן, בין שאין קורבן. אני זוכר, בליל הסדר אמרנו הלל, גם בלי קורבן. אז אם כן, זה לא קשור אחד לשני. ברור שהלל נאמר על גאולה. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר לעומק. מרן החידה. בשאלות ותשובות, חיים שאל, חלק ב', סימן י' א'. נשאל שאלה מעניינת מאוד על ידי קהילה, נדמה לי באיטליה, שאירע להם נס, הצלה לקהילה. ואז הם שאלו את החידה על ארבעה דברים שהם רוצים לעשות. דבר ראשון, הם אומרים, אנחנו רוצים, כבוד הרב, כל שנה לעשות חג, מעין פורים על ההצלה של הקהילה שלנו. דבר שני, אנחנו רוצים גם לעשות תענית כל שנה, זכר לצרה, צמוד לחג. כלומר, להתחיל עם תענית, לסיים עם חג. שלוש, אנחנו רוצים לומר הלל בחג הזה. דלת, אנחנו רוצים את ההלל הזה לומר בערבית. ארבע שאלות. עונה להם אחידה, אחד אחד. אומר, זה שאתם רוצים לעשות חג, אמנם זו מחלוקת בין הפרי חדש לבין מערם על השקר, האם בזמן הזה אנחנו יכולים לתקן חגים על הצלות, אבל ההלכה כמערם על השקר שאפשר, ולכן טוב אתם עושים שאתם עושים חג לכבוד הצלתכם. שלא אומרים תחנון, שעושים סעודות, שמחים, מבסוטים, להלאה. בסדר? זה הדבר הראשון. אז אם כן, החידה אומר, זה שאתם רוצים לעשות חג, זה טוב מאוד. לפחות יום העצמאות, ודאי. דבר שני, זה שאתם רוצים לעשות תענית, זכר לצרה, זה עוד יותר טוב. מכאן ליום הזיכרון, לפני יום העצמאות. ג' אתם רוצים לומר הלל? לא, אל תאמרו. למה לא תאמרו? כי אין אומרים הלל אלא על הצלה של כלל ישראל, לא של קהילה פרטית. מכאן של הצלה של כלל ישראל, אומרים הלל. טען מי שטען, מה זאת אומרת? מלחמת תש"ח זה היה הצלה של קהילת קודש ארץ ישראל. זה לא הצלה לכלל ישראל, זה רק ליהודים שישבו כאן. אז אי אפשר להגיד הלל. דברים האלה נטולים מן ההיגיון כמובן, כפי שכתב במפורש מרן הרב עובדיה הדיה, בשאלות ותשובות יסכיל עבדי, שהקמת המדינה הייתה נס של כל ישראל כולו. יש עכשיו ביפן, יש יהודי שרודפים אותו, מדינת ישראל היא שלו. אז זה ברור שזה לכלל ישראל. והדבר הרביעי אומר החידה, ואם בכל זאת אתם לא מסכימים איתי ורוצים לומר הלל, כי יש דעה שאומרת שגם על קהילה פרטית אפשר להגיד הלל, מצאנו קהילות שעשו את זה, אבל אל תאמרו אותו בלילה. כי לא מצאנו הלל בלילה. כך אומר החידה. לא מצאנו הלל בלילה. הלל זה ביום, לא בלילה. ואז הוא מוסיף, מה? ברכה או לא ברכה, בכלל לא עולה שם בדיון. בכלל לא עולה.
לא,
לא, לא, הוא לא הכיר את הרעיונות האלה. הוא לא ידע שיש דבר כזה, להגיד עם ברכה, בלי ברכה, הוא לא הכיר את זה. כן, כנראה שהוא לא למד טוב. בסדר? עכשיו, הוא אומר, אל תגידו הלל בלילה, כי לא מצאנו הלל בלילה. ואז הוא מוסיף, ואל תשיבני מהלל של ליל פסח. למה? כי שם הוא חיוב גדול לומר את ההלל, הוא לא אומר בגלל הקורבן, הוא אומר חיוב גדול הוא לומר את ההלל עבור כל מי שרדה דבש מגביית הארי. נכון? כל מי שרדה דבש מגביית הארי מבין שצריך להגיד הלל בליל פסח. מה זה גביית הארי? הכוונה הארי ז"ל, רבנו יצחק לוריא אשכנזי, כן? שהוא מסביר הוא מסביר מדוע צריך להגיד הלל בליל פסח. איפה הוא מסביר את זה? מקום אחד בלבד בכתבי הארי זה נמצא, בספר פרי עץ חיים. פרי עץ חיים זה כמו שער הכוונות של הארי, רק שזה הגרסה שהגיעה לאשכנז על ידי גורי הארי, כמו שהרבה מאוד שמה קבלת חברים. ושם יש הסבר בפרי עץ חיים, זה לא ספר עץ חיים, זה ספר אחר, שם יש הסבר מדוע אומרים הלל בלילה. אומר הארי, דבר פשוט. העולמות, אתם יודעים שבקבלה יש מושג של ירידת עולמות, עליית עולמות. הוא אומר, בדרך כלל העולמות עולים בהדרגה. אבל ביציאת מצרים קרה משהו מיוחד. שכל העולמות עלו בבת אחת, כדי להוציאם מעבדות לחירות. זה זה מה שכתוב בארי. אומר החידה, אבל מאיך התית שבנס גאולה פרטית יגידו הלל בלילה? אתם מבינים שהחידה מבין שיש סיבה מיוחדת להגיד הלל, כשזה יציאה מעבדות לחירות, אז אומרים הלל בלילה. ברור? לא כמו מה שקרה לאותה קהילה באיטליה, שלא יצאו מעבדות לחירות. עכשיו, תגידו לי, כן, אבל זה עבדות לחירות. זה הלל של, של מדינת ישראל בלבד, לא, יציאת מצרים. רק בעיה אחת. מאיפה הגמרא למדה שאומרים הלל בליל פסח? אתם יודעים מאיפה? וזה לא בצחוק. הגמרא למדה הלל בליל פסח מההלל של ליל העצמאות. ואני אסביר לכם איפה אני יודע את זה. הירושלמי אומר ש... מביא פסוק, ביותר נכון, פסוק מישעיהו. ישעיהו מדבר על מפלת סנחריב. ישעיהו מצפה מן העם שכשסנחריב ייפול, שיגידו הלל. שנאמר, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. זאת אומרת, ישעיהו כבר יודע שבפסח אומרים הלל בלילה, הוא אומר, אותו דבר יקרה כשסנחריב ייפול. אומר הירושלמי, בא ליל פסח ללמד על מפלת סנחריב, ונמצא למד המנה. כלומר, אנחנו יודעים שהלל של פסח זה בגלל ההלל של מפלת סנחריב. אבל כמפורסם, חזקיהו לא אמר הלל, והגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק דלת אומרת שהכל נדחה לימות המשיח. ולכן רש"י במסכת פסחים בבבלי, כשהגמרא מביאה את הפסוק, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, אומר, מה זה השיר יהיה לכם? ביום שתצאו מן הגלות, כליל יתקדש חג, כמו הליל של ליל פסח. מה זה היום שתצאו מן הגלות? זה קרה, הביאר תשח. ולכן אפשר לומר, הליל של ליל פסח, מי שאומר הליל בליל פסח, זה בגלל שהוא אומר הליל בליל יום העצמאות. מובן? כי זה הליל יותר גדול. תגידו לי, כן, אבל צריך בשביל זה גאולה בסדר גודל של יציאת מצרים. פשוט מאוד. הקמת המדינה זה גדול מיציאת מצרים מארבע סיבות. זה יותר גדול. מה שאנחנו חווים היום יותר גדול מיציאת מצרים. אני רוצה להסביר למה. אגב, זה גמרא מפורשת במסכת ברכות, דף י' ב', יש מחלוקת האם יאמרו, מזכירו את יציאת מצרים לימות המשיח או לא. אז בן זומא אומר שבכלל לא יזכירו יציאת מצרים, חכמים אומרים שיהיה העצמאות המדינית עיקר ויציאת מצרים תפל לה. נכון? וזה הכל בנוי על פסוק בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר דחתים שם. כן, כלומר, גם ירמיהו הנביא כנראה יודע משהו, יודע קצת ללמוד, שהקמת המדינה זה גדול מיציאת מצרים. ואני רוצה להסביר מה הסיבה שהנביאים אומרים דבר כזה. יש ארבע סיבות. כשיצאנו ממצרים, יצאנו מארץ אחת. בימינו, אנחנו יוצאים מ-150 ארצות. יצאנו, דבר שני, יצאנו ממצרים אחרי 200 שנה, וכאן אחרי 2000 שנה כמעט. יותר גדול. דבר שלישי, יציאת מצרים הייתה ניסית, מלווה בנס, גאולתנו דרך הטבע. דבר רביעי, גאולת מצרים לא הייתה סופית, באה גלות אחריה. הגאולה שלנו, אין גלות אחריה, היא נצחית. אם כן, יש ארבע סיבות שבגללן יציאת אירופה גדולה, מיציאת מצרים. ולכן, ראוי, אם על זה אומרים הלל בלילה, קל וחומר על זה. זאת אומרת שהאמירה של הלל בלילה זה המבחן של האמונה, האם זאת גאולה אחרונה או לא. מי שלא אומר הלל בלילה, סימן שהוא לא בטוח שזאת גאולה אחרונה. וזה בניגוד לסוגיות מפורשות, שאומרות שזאת הגאולה האחרונה. עכשיו אני רוצה קצת, אז זה עד כאן דעת החידה. כלומר, ראינו ש, דת המערשה, אחידה, אמנם לא מסכים עם המערשה לגבי מגילת אסתר, אבל הוא מביא בעצם רעיון אחר, שההלל בלילה נאמר רק על גאולה בסדר גודל של יציאת מצרים, קל וחומר של הקמת המדינה. עד כאן דעת החידה. אבל נעבור אל שיטתו של החתם סופר. חתם סופר יש לו גישה אחרת לגמרי. מדוע אומרים הלל בליל פסח? אומר מרן החתם סופר, פשוט מאוד. מתי אומרים הלל ביום? כשהנס היה ביום. אבל ביציאת מצרים הנס היה בלילה, לכן אומרים הלל בלילה. סברה של החתם סופר. האמת היא, הוא מביא את זה ללא מקור, אבל יש מקור מפורש במדרש רבה שאומר את זה. במדרש רבה, פרשת בראשית, נאמר כך, לך יום אף לך לילה, כשאתה עושה לנו ניסים ביום, אנו אומרים לפניך שירה ביום, כשאתה עושה לנו ניסים בלילה, אנו אומרים לפניך שירה בלילה, שנאמר, השיר יהיה לכם כליל קדש חד. זה כתוב מפורש, בראשית רבה. ולכן, מאחר והנס של הקמת המדינה יתרחש בלילה, לכן צריך להגיד הלל בלילה. יפה מאוד. טוב מאוד. אז למה יש שני הללים בפסח? אחד בלילה, אחד ביום. אתה יודע? אני רוצה לדעת מתי יצאו ממצרים, בלילה או ביום? בלילה פרעה אמר, אתם יכולים לצאת? ביום יצאו. הגמרא אומר, התחילה הגאולה מבערב. כלומר, זה התחלת הגאולה. זאת אומרת, הלילה, התחלת הגאולה בלילה, ועל גאולה בפועל בבוקר. כלומר, יש שני שלבים, לכן אתה אומר פעמיים הלל. פשוט.
מה הנס בלילה? יום העצמאות?
מה, אתה לא יודע? זה מפורש במגילת העצמאות. אנו חברי מועצת העם מכריזים בזאת, שהלילה בחצות, בסיום המנדט הבריטי, על ארץ ישראל, תקום הממשלה הזמנית. רגע, זו שאלה טובה, אני גם על זה אענה. אבל קודם כל, מכריזי המדינה בעצמם קובעים שהם עצמאים רק בחצות לילה. פשוט. אז היציאה מעבדות לחירות נעשתה בלילה. לפי החתם סופר, פשוט, אם כן, צריך להגיד הלל בלילה. עכשיו, השאלה היא, אז למה אומרים ביום? כי ביום היה עוד משהו, הייתה הכרזה. וההכרזה גם הינס. זה מה שהפיח רוח דת וגבורה להילחם. כן, גם מפורסם במאמרו של הרב סמידה קוק על זה. שהיה הנס של ההכרזה, שנתנה את האפשרות סוף סוף להילחם. ואז עולה השאלה היפה, אם ככה צריך להגיד הלל, ביום הביער ובלילה שאחריו, נכון? לא כך לפי דת המאירי. המאירי, רבנו מנחם המאירי, דן בשאלה לגבי חנוכה. יש הרי בחנוכה שתי מצוות, הדלקת הנר והלל. על מה הדלקת הנר? זכר לאיזה נס? פך השמן. הלל על מה? היציאה מעבדות לחירות, ותוספתה מפורשת. לא עושה, לא תוספתה, פסיקתה מפורשת. שאין אומרים הלל אלא על אובדנה של מלכות, שנאמר הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. בסדר? אז אם כך, שואל המאירי, הנס של פך השמן, הוא שואל את אותה שאלה מפורסמת, שאלת הבית יוסף. הנס של הנרות התחיל ביום השני, לא ביום הראשון. נכון? אומר המאירי, הנס היום הראשון זה על המלחמה. איך אומר המאירי? אבל אם זה נכון, אז היה צריך להגיד, הלל ביום הראשון ולא בשבעת הימים האחרונים, והיה צריך להדליק נר מהלילה השני ולא בלילה הראשון. נכון? אלא מה? הפסיקתא אומרת כך, מה ראו לומר הלל שמונה ימים? משום אל השם ויער לנו. זאת אומרת, יש רמז בהלל לנרות, לכן אתה ממשיך את ההלל לשמונה ימים. כלומר, זה הלל שהיה לו כוח להיאמר יום אחד, ונעשה בו נס, ואומרים אותו שמונה ימים. מה עם הנרות? פשוט מאוד. אם כבר אתה אומר הלל ביום הראשון על המלחמה, אז אתה ממשיך את הנרות גם על הלילה הראשון. זאת אומרת, ברגע שהחלטת שעיקר היום שבו אתה אומר הלל הוא הביער, למרות ש... ובכל זאת אנחנו יודעים שיש סיבה להגיד הלל בלילה, אתה ממשיך את ההלל על הלילה שלו.
נכון.
אלא מה? כל העניין של הקמת המדינה זה בגלל הקדמת הזמן. למה בעצם יכריזו על המדינה ביום שישי ולא בשבת? בגלל הדתיים, הרב מימון. כלומר, כל העניין של יום העצמאות זה הקדמת הזמן. בסדר? לכן יש עניין להקדים את האמירה של הלל ביום. כן.
יש שאלה האם
שבעצם כל העניין הוא לפי תקנת הדור.
זמנים הרבה תקנו להם.
משהו כזה, גם כן, במגילה, כן, נכון.
זה הפורשת שאומרת להגיד שלושה,
מישהו זה כתוב? מה? לא הבנתי.
אחד הפוסקים...
אני שמעתי, מישהו אמר לי שאחד הפוסקים בתוניס אמר את זה. כן, אני לא בטוח שזה נכון, אני רוצה לבדוק את זה. אני מכיר אנשים שהכירו אותו, את הרב דוד ברון, זה היה. כן, לא? טוב, תבדוק, בבקשה. עכשיו, אז אם כך, מובן, לפי החתם סופר, שצריך להגיד הלל בלילה, פשוט מאוד. בלי קשר לשאלה, גאולה אחרונה, לא גאולה אחרונה, אבל זה מתחייב בגלל שזה זמנו של הנס. עכשיו תגידו לי, אבל בסדר, כל הסברות שלך יפות, הרבנות הראשית איתך או לא? תשובה כן. הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, כינס את מועצת הרבנות הראשית והחליט שאומרים את ההלל בלילה בברכה עם ברכת שהחיינו. שתי קושיות יש על זה. הקושיה הראשונה, הרב הראשי הספרדי דאז, הרב עובדיה יוסף, החרים את אותה ישיבה ולא הופיע בה. שתיים, גם אלה שהיו במועצה, הרב גורן קפה עליהם את דעתו, בניגוד לרצונם. שאל, הלכתי לרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, והוא ידע מי מה אני רוצה לשאול אותו, הוא אמר, נכון, הרב עובדיה לא היה, אז מי שלא היה, אז הוא לא במניין. אחר כך הוא אומר, נכון, הכרחתי אותם, אז הם קיבלו. עד כאן דברי קודשו. שאתה יגידו לי, בסדר, אבל זה דעתו. מי אמר שזה עובד? אז פה אני רוצה להגיד כמה דברים. ראשית כל, מי שהכיר את הרב ציודה קוק, שהוא לא היה במועצה, אמר שחייבים להגיד הלל בגלל שהרב הראשי אומר להגיד. שאלו אותו, אבל הרב עובדיה יוסף אמר, לא, לא אומר. הוא אומר, כן, הרב גורן הוא העיקר. למה הרב גורן הוא העיקר? אולי בישו אשכנזי? לא. אלא בישו זה שכינס את המועצה. פשוט מאוד. עכשיו, תגידו לי, אבל, בסדר, אבל, אם זה רק מפני כבודו של הרב גורן, שאמרו אז, הלל, בברכה, בלילה, בישיבת מרכז הרב, ובביתו הפרטי של הרב צבי יהודה קוק. אז אולי דבר כזה לא מחזיק מעמד אחרי פטירתו. זה לציין, יש גמרא במסכת שבת נדמה לי. לפני שאני אגיד את הגמרא, אני רוצה להזכיר מי היה רב הימנונה. רב הימנונה היה המורה שנולד ביום שמת בו רב. אז רב הימנונה לא הכיר את רב, בסדר? כשרב הימנונה פועל, רב מת מזמן. הגמרא מספרת שהאו תלמידה דאורה בחרתה דארגיס כרבי שמעון. שם תה רבי מלונה. היה תלמיד שהורה, כמו תלמיד כאן תלמיד חכם, שפסק הלכה כרבי שמעון במוקצה. במקום הנקרא חרתה דארגיס. ורבי מלונה נידה אותו על זה שהוא פוסק כרבי שמעון. שואלת הגמרא, מה הבעיה? הלכה כרבי שמעון, לא כרבי יהודה. אומרת הגמרא, אתרה דרב הווה. רב פוסק כרבי יהודה, והמקום הזה, חרתה דארגיס, היה שייך לתחום פסיקתו של רב. היה אסור לפסוק כרבי שמעון. למרות שזה אחרי פטירתו. כך שאתם מבינים שהוראת חכם מחייבת גם אחרי פטירתו במקום שבו הוא מורה. כך שזה שהרב גורן נפטר, זה לא פותר מלהמשיך לעשות מה שעשו מפני כבודו. אבל אני רוצה פה להוסיף עוד נקודה. תגידו, אבל הוא הכריח. גמרא במסכת ראש השנה. רבן יוחנן בן זכאי תיקן שאומרים, שתוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת, בכל מקום שיש בו בית דין. יום אחד ביבנה, ראש השנה חל בשבת. הגיע הזמן של התקיעה, אומר רבן יוחנן, נתקע. אומרים לו בני ביתרה, נדון. אמר להם רבן יוחנן, נתקע ואחר כך נדון. תקעו, אמרו לו, נדון. אמר להם, כבר נשמע קרן ביבנה ואין דנים לאחר מעשה. אם זה לא טריק, אני לא יודע מה זה טריק. עכשיו, הלכה כרבן יוחנן מזכאי או כמו בני ביתרה? הלכה כרבן יוחנן בן זכאי, במקום שיש בדין, תוקעים בשופר בשבת. רק שהריף כותב שזה לא, שהכוונה בדין רק בדין של גדול הדור. לכן הוא תקע בשבת. גם הריף יש לו בכל זאת כתפיים. זאת אומרת שאתם רואים שאפילו ההחלטה שנתקבלה באופנים טריקיים כאלה, היא תקפה. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש עוד תקנה שמתעלמים ממנה באלגנטיות, אבל מה נעשה? היא כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר בפרוטוקולים של מועצת הרבנות. בלמד בניסן, תו שין מם, כלומר, 4 שנים אחרי הסיפור הזה, מועצת הרבנות פרסמה בהתכנסותה. מועצת הרבנות מאשרת מחדש את החלטותיה מהשנים הקודמות, לומר הלל בברכה ובברכת שהחיינו בליל יום העצמאות. שם נוסף, החלטה זו תקפה עד ביאת גואל צדק. כך כתוב. בשנת תשמ"ם בלמד בניסן. אז שלא יספרו סיפורים. מתעלמים מזה, אבל זה ההחלטה. עכשיו תגידו לי בסדר, אבל מאז יש עוד ישיבות של מועצת הרבנות. נכון? אולי שינו. אז בואו נראה שוב מה הפרוטוקולים של מועצת הרבנות הראשית אומרים. כשנפטר הרב גורן התכנסה מועצת הרבנות ודנה מה עושים. ועלו שמה 3 דעות. דעה אחת הייתה להחזיר את הכל כמו שהיה לפני הרב גורן. אם אני רוצה, זאת הייתה הצעתו של הרב שאול ישראל. הרב מנחם מושפיזאי, הרב שרן רמת גן, אמר, מה פתאום? אנחנו צריכים לקבוע, להמשיך את מה שהרב גורן עשה. ואז, כמו בכל ביקוח מהסוג הזה, באה הצעה שלישית של הרב חיים דוד הלוי, שנכח במועצה, והוא הציע הצעת פשרה. והיא זו שהתקבלה. ההצעה הייתה, הרבנות הראשית מורה לציבור לנהוג כמו בשנים שעברו. שזו החלטה מפורשת לא להחליט. כשיש החלטה לא להחליט, ההחלטה הקודמת משנת תש"ן לא בוטלה מעולם. ולכן היא מחייבת. בסדר? זה קצת לא נעים להתחיל לחפור בתוך הפרוטוקולים של מועצת הרבנות, אבל אין ברירה, כיוון שאנחנו צריכים לברור, לבאר מהי ההלכה. עד כאן מובן. יש שאלות? כן, בבקשה. הרב עובדיה יוסף סבור שאין לומר הלל בברכה ביום העצמאות, לא רק בלילה, אלא גם ביום. כן? עכשיו, אחד הטיעונים זה הטענה הזאת שהבאתי, והיא שהנס לא היה לכלל ישראל. לדעתו. אם זה משכנע אותך, בבקשה. אותי זה לא מגרם. פשוט. כן.
זו אנחנו לא מתאים שבכל שאנשים עושים, לא אומרים עליהם בלילה. רוב, כזאת שאני מכיר
פה, אני לא יודע, אני בכל יום העצמאות, בכותל, אנחנו עושים תפילה, אלפי אנשים, אלפים ממש, באים, ובכלל זה גם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, מה אנחנו אומרים הלל בברכה? מה קרה?
זה לא שבר, אבל זה ארץ גם.
אני לא בדקתי. מה, זה מותר להגיד לשון הרע על כלל ישראל? אתה יודע שרוב עם ישראל לא אומר הלל בכלל ביום העצמאות? רוב עם ישראל לא אומר הלל בכלל. גם לא מניח תפילין. זה מותר להגיד דברים כאלה? זה לשון הרע על עם ישראל. איך אפשר להגיד דבר כזה? כן, בבקשה.
גם ברכת שהחיינו אותו דבר?
כן, כן, גם ברכת שהחיינו. אבל זה לא נתבקשתי לדבר על זה. ברכת שהחיינו זה דבר פשוט, הוא מובן מאליו. הרי יש גמרא מפורשת במסכת ערכים, שזמן אומרו אפילו בשוק, על כל דבר שמזמן לזמן כעתה. ויש טענה אצל חלק מן האחרונים, שאם זו, אם זה מועד דרבנן, אז לא לומר. אבל יש מקורות מפורשים בראשונים, שאותם האחרונים לא ראו, שאדם שאין לו נר חנוכה, מברך שהחיינו אפילו בשוק. בסדר? אז זה כלומר, על מועד לרבנן, הוא אפילו על דבר שחוזר על עצמו מזמן לזמן, מברכים שהחיינו. אתה יודע שלפי ההלכה המקורית, אם אתה הולך בשוק, ופתאום אתה רואה, או, יש שסק! לא ראיתי שסק כבר שנה. מה ההלכה אומרת? מברך שהחיינו. לא קשור לזה שאתה אוכל את זה או לא אוכל.
מברכה?
איך אפשר לברך בלי לברך? לא, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אלא שנהגו להמתיד עד זמן האכילה. אז זה בדיעבד. ההלכה המקורית היא שעצם זה שפתאום עכשיו יש שסק בשוק, או קישואים חדשים. מברך שהחיינו. אז קל וחומר, אם מדובר על יום העצמאות, אני לא מבין בכלל את הספק בדבר הזה. טוב, אבל זה לגבי ברכת שהחיינו, זה נושא אחר. טוב, אז כבר מסמנים לי מאחורי הזכוכית שהגיע הזמן של המבזק, אז תודה רבה לכם, זמננו תם, עלינו לסיים. חג שמח.